ערב חג הסוכות, ובעזרת השם יתברך כבר בלילה נקיים מצוות ישיבה בסוכה. וישיבה בסוכה יש גדר של חובה ויש גדר של מצווה. הגדר של חובה שיוכל כזית פת בלילה הראשון. הגדר של מצווה, תשבו כאין תדורו. מרכז הכובד עובר מהבית, מדירת קבע לדירת עראי, ודירת עראי הופכת להיות דירת קבע בדרך של כבוד. לא שהסוכה תהיה כמו מטבח, אלא שהסוכה תהיה מקום אכילה, מקום שהייה, מקום לינה ומקום מכובד. זוהי תמציתה של המצווה. מצד שני, יש במצבים מסוימים בני אדם פטורים. למשל, ניתן דוגמה, יורד גשם. אם יורד גשם, אפילו בלילה הראשון, אם זה כבר טיפות גשמים כאלה, שאם היו יורדות על המקפה, דהיינו תבשיל של פול שמהר להסריח, אזי יכולו לפנות את הסוכה וימשיך את האכילה בסוכה בבית, או יקדש בבית, כי זוהי נזיפה מאת השם, שכביכול השם לא רוצה בשימושנו אותו. אבל אם פסקו הגשמים, לפי הדין אין מחייבים אותו לחזור. אבל אם בכל זאת רוצה לחזור לאחר שפסקו הגשמים, אין בזה איסור ואין בזה הדיוטות, כי רק לא הטריחו לחזור. אבל אדם אשר יושב ולמרות שהגשמים יורדים הוא ממשיך להיות שם, הרי זה עדויות. אמנם יש לנו עדויות על אדמו"רים ורבנים גדולים שהיו יושבים בלילה הראשון למרות הגשמים. אז זוהי שיטה אשכנזית, שבלילה הראשון מי שרוצה להחמיר להמשיך לשבת בשביל לקיים את המצווה אפשר. ברב עובדיה יוסף אומר, טוב, הכל לפי הכוונה של האדם, אבל בדרך כלל יש סוג של פטור שאם האדם ממשיך הוא נחשב להדיוט, אבל יש סוג של פטור שאם אדם מחמיר על עצמו זה לא נקרא הדיוט. למשל, אין חובה לאכול בסוכה אלא פת, אבל אם אדם אוכל אורז, קטניות, בשר, רק לא פת, הכל חוץ מפת, אינו חייב בסוכה. אפילו כל שבעה אינו חייב בסוכה, אפילו יושבים לאכול ג'עלה, אפילו שיושבים אינו חייב, כי לא חייבו אותו לכך. אבל אם ירצה להיכנס לסוכה בשביל כך, תבוא עליו ברכה. ואנחנו מוצאים במשנה ובגמרא שהביאו לו מים, אז קיתון של מים, אמרת תעלו את זה לסוכה, ולא בגלל שזה הדין מחייב אותו, בגלל שהוא מחמיר על עצמו, ואין בזה אידיוטות. עד רבה, כי כל הפטור הזה הוא לא פטור עצמי, אלא הם לא חייבו אותו, לא טריחו לעלות לסוכה בשביל זה, ואם הוא רוצה עד רבה ועד רבה. מה עם ברכה? לפי רבנו בגוני בבל במסורת אבותינו מברכים לא בגלל שיש חובה לשתות מים בסוכה או לאכול פירות בסוכה, אלא כל שהייה ושהייה, כל שהייה ושהייה מחייבים לברך בסוכה, לברך, אפילו שאדם נכנס לסוכה בלי לאכול. אמנם השולחן ערוך חשש לדעה שאין מברכים לשב בסוכה אלא אם כן אוכלים לחם, ולא יברכו אלא עד שיברכו מוציא לחם לארץ, מעין שעבוד, משכנתה, משהו בטוח בטוח. אבל מנהגי אבותינו, לפי הגאונים, לפי רבנו, שאיך שהאדם נכנס מברך לשב בסוכה, בין אם יושב בלי אכילה, בין אם אכילה, לא משנה, בין אם יברך המוציא, לא יברך המוציא. זוהי שיטתנו. ולכן אם אדם יעלה לסוכה בשביל לאכול פירות או לשתות מים, ברור שיברך, למרות שאין חיוב שם לעשות את הדבר הזה. עד כאן. אבל אישה פטורה מן הסוכה, כי היא לא מבין אלו שהתורה חייבה אותם, בגלל טעמים שונים. האם מותר לה להחמיר על עצמה שבסוכה? כן. האם מותר לברך? לא. אומר רבנו, כל מי שפטור מהמצווה אסור לו לברך, כי איך יאמר אשר קידשנו וציוונו? אבל האשכנזים אומרים לא, גם אדם פטור, אישה שפטורה, אם היא רוצה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה, יכולה לברך. זו שיטתם. אבל יש לנו עוד פטור, חתן. אומר רבנו ביחס לחתן, בזו הלשון, פרק ו' מהלכות לולב, הלכה ג', האבל חייב בסוכה, וחתן וכל השושבינים וכל בני חופה פטורים לסוכה כל שבעת ימי המשתה. כל שבעת ימי המשתה, חתן וכל השושבינים וכל בני החופה פטורים לסוכה כל שבעת ימי המשתה. ואת הדברים האלה העתיק מרן השולחן ערוך להלכה. נשים ועבדים, סליחה, אובכם, אומר רבנו, אומר מרן, חתן, וזה סימן תפרש מהם, אורח חיים, סימן תפרש מהם סעיביו, חתן ושושביניו וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעת ימי המשתה. וסעודת ברית מילה וכל, וכן הסעודה שאוכלים אצל היולד את חייבים בסוכה, זה משהו אחר. אבל חתן, בגלל השמחה המיוחדת שלו, אז אמרו, הוא לא חייב בסוכה. ואז הוא יכול להחמיר על עצמו לשבת בסוכה, אבל בלי ברכה. זה כאילו הוא כמו אישה לעניין הזה. הוא כמו אישה לעניין הזה. המשנה ברורה אומר במקום, פטורים לסוכה, ויש מחייבים אותו. זה הראש, זה רבנו הראש. בסביר עליו, זה אפשר לאכול בסוכה ולשמח בחופה. ועל כן הסכימו אחרונים דראוי לחתן להחמיר על עצמו ולשב בסוכה ולא לברך, אומר המשנה ברורה, ולא לברך. וכן השושבינים, כשאוכלים אצל החתן ומשמחים אותו בתוך שבעת ימי משתה ויושבים שם בסוכה, אין צריכים לברך, אבל כשאוכלים בביתם חייבים בסוכה או צריכים לברך. כלומר, השושבינים, כל בני החופה יהיו פטורים מלברך, לא פטורים, אסורים מלברך, לא צריכים לברך, כי הם פטורים מצוות סוכה, רק אם הם הלכו לבית שלהם זה משהו אחר, אבל כל עוד הם במחיצתו של החתן אינם מברכים. הרב שלמה זלמן אוירבך, זוכר רואה, הסתייג ומביא אותו שמירת שבת כלחתה מהמשנה ברורה. הוא אומר, הרי אצלנו אישה שרוצה לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה היא רשאית, אז למה שהוא לא יברך? לא יהיה כמו אצל אישה? מבחינתו הוא צודק, אבל מבחינתנו אנחנו לא מרשים לאישה לברך אשר קצנו מצוונו כשהיא לא מצוות. ולכן הרב עודו יוסף בספרו חזון עובדיה מעריך ודוחה את כל אלה אשר חשבו שחתן שישב בסוכה יברך, דוחה אותם בריחות אחת לאחת, מוריד אותם לחלוטין, ואומר שחתן וכל בני, וכל השושבינים וכל בני החופה כל שבעת הימים פטורים לסוכה, ואם ישבו בסוכה לא יברכו, לא יברכו. הנה אתם רואים כללים מיוחדים שיש בהלכות האלה. עד כאן משהו מעניין הסוכה. הסוכה רבותיי היא גם גורם מאחד, הולכים מתארחים וזוהי שנת שמיטה, ומתעוררות בעיות של אירוח, זה סומך על היתר, זה לא סומך על היתר וכו'. לפנים בישראל אמר הרמב״ם בפרק י' מלכות מאכלות אסורות, המתארח, ובסוף פרק י' א', המתארח אצל בעל הבית בכל מקום ובכל זמן והביא לו יין או בשר או גבינה בחתיכת דג, הרי זה מותר ואינו צריך לשאול עליו אף על פי שאינו מכירו, אלא יודע שהוא יהודי בלבד, והיא מחזק שאינו קשר ולא מדקדק בדברים אלו, אסור להתארח אצלו. ואם עבר ומתארח אצלו, אינו אוכל בשר ולא שותה יין על פיו, עד שיעיד לו אדם קשר עליהם. כלומר, פעם ברוך השם, יהודי, זה הסימן קשרות. אבל הרמב״ם כבר עצמו אומר, אם מחזק שאינו קשר ולא מדקדק בדברים אלו, אסור להתארח אצלו. ובאמת רבותיי, אצלנו היום כשמתארחים אצל יהודים שברוך השם שומרים כשרות, אבל מה לעשות, עם ישראל נחלק למחלקות, זה על פי יתר מחירה, זה על פי הבדצים, המהדרין. מה נעשה במקרים כאלה? בשולחן ערוך יורד אז סימן קופיוטט, כתוב החשוד לאכול דברים האסורים, בין אם הוא חשוד באיסור תורה, בין אם הוא חשוד באיסור דרבנן, אין לסמוך עליו בהם, ומתארח עמו, לא יאכל משלו מדברים שהוא חשוד עליהם. הגה, ויש אומרים, אפילו ממין שאינו חשוד, רק שאין מכירים אותו שהוא מוחזק בכשרות, אסור לקנות ממנו יין או, או שאר דברים שיש לחשוש לאיסור. מי הוא? אם מתארח אצלו אוכל עמו, הוא מסתמך על הרמב״ם, אבל כאמור, כאן שונה הדבר, כי למרות שהוא שומר כשרות, למרות שהוא שומר כשרות, בכל זאת אנחנו כבר יודעים שבני האדם האלה לא שומרים כשרות ברמה שלי, הם שומרים כשרות ברמה שהם שומרים כשרות. ובאמת רבותיי, הרב עובדיה יוסף בחווה דעת חלק ד' סימן גן, זה הסימן נון ג', אומר, מה הדין אם באמת בשביעית אדם הולך ומתארח, זה סומך על היתר מחירה וזה לא סומך על היתר מחירה? אומר הרב עובדיה יוסף, מגמרא ביבמות ומפרשים הפוסקים, חובת המארח להודיעו ולומר, אצלי זה על פי היתר מחירה, או לדאוג להכיל אותו לפי מה שרגיל האורח. והיום אנחנו כבר יודעים, בני המשפחה יודעים, זה סומך על היתר מחירה, אני על הבדעתי, נניח, נותן דוגמה. אז זה כבר לא שייך להגיד מודיעו. הבעיה היא, אם לא אוכלים אצלו הוא נעלב, הוא נפגע, הוא נעלב. מה לעשות? אז באמת, כבר אנחנו מוצאים בגמרות שהיו אז הבדלים, שזה זה בשר כשר, זה לא בשר כשר, לפי שיטות הלכתיות שונות. והם מתארחים, ולא היו נפגעים, היו אומרים, אני מזה, אז חזקה, אתה לא תאכיל אותי מהדבר הזה, ולא היו נפגעים. אבל בעוונותינו רבים, אצלנו היום נפגעים. לכן צריכה להיות חוכמה לא להתארח במצב כזה שאתה עלול להיכשל לפי שיטתך. עכשיו ככה, עדיין יש לנו מקום להורות להקל, כי מה קורה? התשובה לכאורה בשלב זה, אל תתארח אצל קרוביך כשאתה יודע שהם על בסיס יותר מחירה. הועיל, ועיקר הבעיה היא לא בקדושת שביעית, עיקר הבעיה רבותיי בספיחים, ירקות, שזה איסור באכילה, אסור באכילה. ואם דעתנו יותר מחירה הוא לא מועיל, אז אתה בעצם אוכל דבר אסור, וגם האוכל שמבושל בו זה תערובת שלכאורה זה דבר אסור. מה תגיד לי? זה בטל, יש יום פי 60 שבטל. יכול אדם יגיד לך, אדוני, זה נותן טעם, זה מעמיד, ואפילו באלף לא בטיל. יש כל כך הרבה טענות בדברים האלה. באמת רבותיי, זה יוצר לנו קושי, אבל עדיין ניתן למצוא איזה דרך להקל. הרב עובדיה יוסף,
יש צוהר,
רגע, עכשיו רבותיי, אומר הרב עובדיה יוסף בשאלות ותשובות יביע עומר חלק ה' סימן ג', נשאלתי, מאדם ירא שמיים, בהיות שלפי מנהגנו בארצנו הקדושה אין אנו אוכלים מבשר בהמה, אלא אם כן הוא בשר חלק גלל, בלי חשש סרחות כלל, וכדעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו אורותיו, והנה הוזמן לסעודת מצווה שעורך אחד ממשפחתו שקונה סתם בשר כשר מן השוק, אם רשאי לאכול שם מפני כבוד משפחה, מבלי לחקור אם הבשר חלק או לא. והוא מעריך, הוא מסיים ואומר שמותר, כן, מותר לו, מסקנה דדינה, שיש להתיר למי שנזהר לאכול בשר חלק בלבד, לסעוד על שולחנו של מי שאינו נזהר בזה ואוכל בשר כשר מן הבא בידו, ובפרט במקום סעודת מצווה. מה פירוש? בדברים הוא מעריך ואומר ככה, נזכור, לפי הרב עובדיה יוסף, בשר לא גלת זה טרף, דאורייתא, לא דרבנן כמו בשביעית, זה דאורייתא. אבל הוא אומר, אז באותם זמנים עוד לא היו מסמנים כשר וגלת רק בירושלים, בשאר האטליזים היו חותמים רק כשר, ואז בתוך זה יכלו להיות בהמות שהם גלת רק עם חותמת כשר. אז אמר רבי יוסף, יכול להיות שמגיע לך גלה וכל דה פריש מרובה פריש והתיר. זאת אומרת, אפילו שהוא מחמיר מאוד מאוד בבשר גלעת, אבל כיוון שאז לא בכל את ליזה הם חותמים כשר גלעת, כשר גלעת, אז מטבע הדברים, כיוון שהכל מתבלבל, אז יכול להיות שאתה יכול ליהנות מהספק, מספק ספקה, ומכל דפרש מרובה פרש והתיר. דומה מוריי ורבותיי, שנראה לנו שניתן להתיר לאלה משפחות שנפגעות, מוטל תארח אצלם, למרות שיש לנו בעיה של הסביחים. למה? הוכח לנו שגם חנויות אשר מוכרות על פי היתר המחירה, הם הרי מחפשים מכל הבעל היד, המוכרים, בשביל לתת לצרכנים. למשל, ניתן דוגמה, חביב, שהוא מוכר על פי היתר של הזה, אתמול מצאו אצלו כוסברה, יבול נוכרים. למה? מה אכפת לו? אם הוא מוצא וזה נותן לו לצרכנים שלו, אז הוא נותן. כמו כן רבותיי, יש לנו איך קוראים הכשר של הרב וייטמן, שהוא חולש על אזורים אשר הם איך קוראים כבשו אותם עולי מצרים ולא עולי בבל. הוא מבצע מחירה ממשית אמיתית. נעזוב רבותיי את המחירה באזורים כאלה, רבותיי, אפילו זה היה של יהודי, ואפילו נעבד, ואפילו נשמר לפי רבנו, אין איסור ספיחים באזורים האלה. על אחת כמה וכמה שמוכר מחירה אמיתית לגוי. אז דילמה בא משם, דילמה מערבה, דילמה מהנוכרים. אז מה תגיד לי? אולי זה במיתר מחירה, מיתר מחירה, מאזורים שהחזיקו בהם עולי בבל. אולי זה בא מאותם, איך קוראים, מצעים מנותקים בחממות, ויש הרבה באוצר הארץ שהם כאלה, מחממות. אז נכון שרבנו לא הזכיר את זה, כדאי אם אותם פוסקים, סוף סוף מקורם בירושלמי, לבוא ולומר שבאמת זה נחשב לבית לעניין זה. כי הרי כל היסוד של האיסור הוא מדרבנן. לכן, מאחר ויש לנו כל כך הרבה ספקות, כל כך הרבה ספקות בדברים האלה, ניתן לאכול כובן. אדם לא יאכל את הירק עצמו שבתוך, שמגישים לו את זה חי, יאכל מסוגים אחרים או בתוך הבישול, אבל התבשיל עצמו, האכילה עצמה, השבת החיים גם יחד, עדיין יכול לשמר לאור המבנה ההלכתי הזה שהגשנו לכם. והקדוש ברוך הוא יסיינו במעשה רצונו ויזכה אותנו שאכן באמת נוכל לשמור שביעית כהלכתה ולקיים סוכה כהלכתה. רבי חנינא בן גשור. Thank you.